ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת דסוויפ או בטוויטר תחת דסוויפ פוד באנגלית. עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. ועכשיו הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני, מרסלו הברנר גלייזר.
שלום וברוכים הבאים לחמישה חודשים של פגרה ושעמום.
ברוך הבא. מולי מפיק על סגב דה ווייטבורד מטוס.
יס יס יס.
ומשמאלי סתיו, אני מצטער, לא הספקתי לחשוב לך על כינוי, נמש.
איזה שממה, פרי אייג'נסי, דראפט, הכי טוב שיש.
הכי.
אבל זה לא the real thing.
הכי טוב שיש.
הכי טוב שיש.
בסדר, בואו נתחיל את הפרק שלנו להיום. אנחנו, רגע, לפני שאנחנו מתחילים, יש טיפה התרגשות מונדיאל באוויר? מרסלו?
כן, כדרום אמריקאי וכחובר.
אתה מועדי שזה זורם בעורקיך?
האמת שעדיין לא, אני עדיין לא מרגיש את זה, אבל ככל שיתקרב וככל שנבחרות מתחילות לנחות ברוסיה, אז כן.
מי לדעתך, סליחה, אתה יודע מה, בואו לא נתחיל ממי לדעתך, לאן לדעתך האורוגוואית שלך יכולה להגיע?
האורוגוואית שלך זה נשמע כמו איזושהי מישהי.
מישהי מהצד.
כן.
אבל בהרבה מקרים זה באמת זה.
אז אובייקטיבית או לא אובייקטיבית, אין עוד נבחרת עם חוליית חוד כמו שיש לאורוגוואי. זאת אומרת,
אז החלטת ללכת לא אובייקטיבית, אני מבין.
לא, לא, אני מציין את זה עובדתית. סוארס, קוואני, סוארס, קוואני וסטואני בחוד, אין עוד נבחרת עם מאגר כזה של חלוצים.
שסטואני, אמרתי למי שלא יודע, זה ניסיון להרכיב מישהו שהוא גם סוארס וגם קוואני.
הוא הכובש הרביעי או חמישי העונה בליגה הספרדית. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה הוא ישחק, אבל כן. לשם שינוי קישור טוב, הגנה עם גודין הרוצח וזהו, הם לא אחת המועמדות לקחת, אבל אחלה נבחרת יש להם.
יותר טובה מהנבחרות, הנבחרת שהגיעה למקום השלישי?
מי הנבחרת שהגיעה למקום השלישי?
פורלנד ושוט.
מהנבחרת ההיא, כן.
אוקיי.
כן, לגמרי.
סתיו, יש לך פייבוריטית?
אנגליה. אני בדיוק בשלב הזה שאני מתחיל לשאול האם הם באמת יכולים להפתיע, אז בדיוק השלב הזה לפני שמתחילים המשחקים, אני אומר לו, אין שום סיכוי שזה יקרה, אבל יש להם נבחרת אפילו מרסלסקים צעירה ומעניינת.
צעירה אני מסכים, מעניינת לא מסכים.
מפתיע שיש לנו איזה סוג של הסכמה בפאנל, גם נראה לי, גם אני וגם סגל וגם אתה, חובבי אנגליה.
חובבי אנגליה, זה לא אומר שהיא תגיע רחוק. אתם רוצים קצת וגאס? אנחנו זורקים על וגאס שאנחנו מדברים על NBA.
תן לנו וגאס.
מי המועמדת לדעתכם בווגאס? מספר אחת לקחת המונדיאל.
ברזיל.
ברזיל.
סגב?
גם ברזיל?
אז כן, אז ברזיל אחת לשלוש וחצי מועמדת לזכות במונדיאל. לא מצליח להבין את זה.
אני חושב שזה כי אמריקה והם רוצים לקבל את הכסף, אז הנטייה היא על השם הכי גדול, ומבחינת האמריקאים זה השם הכי גדול.
יכול להיות. נבחרת דרום אמריקאית מעולם לא זכתה במונדיאל מחוץ ליבשת דרום אמריקה, אבל גם לעזוב את הסטטיסטיקה הזאת, אני לא חושב שברזיל נבחרת כזאת טובה. אני חושב שהנבחרות האירופאיות, לפחות גרמניה, צרפת וספרד, נבחרות הרבה יותר טובות ממנה. איפשהו ברזיל בדרג השני, יחד עם ארגנטינה, יחד עם בלגיה, לפני אנגליה.
מי הפייבוריטות שלך?
שלי? אני עדיין מתלבט, יש שלושה אירופאיות, גרמניה, ספרד וצרפת, אני כל יום מחליף, אבל לדעתי הם שלושתם, והם בדרגה אחת טובות יותר מברזיל.
אני חושב שלברזיל יש נבחרת יותר טובה היום ממה שהייתה לה במונדיאל הקודם, אבל כן, צריך להתחיל לראות את המשחקות, כאילו זה, היה כל כך הרבה זמן ללא כדורגל נבחרות.
גרמניה פחות טובים ממונדיאל קודם, אבל הם היו כל כך הרבה יותר טובים מכל השאר במונדיאל הקודם, ככה שהם עדיין פייבוריטיות. ספרד עשו את חילוף המשמרות הזה בצורה מדהימה, יש להם נבחרת צעירה ומליבה ומעולה, וצרפת ראינו ביורו. הגיעו לגמר, הפסידו בצדק או לא בצדק לקריסטיאנו, ונבחרת
עשו גם פעם שהראו את הרכב השני של צרפת, אם אתה לוקח רק את המחליף בכל עמדה, ויש להם עדיין נבחרת שעומדת מצוין, יש להם סגל מאוד עמוק יחסית לשנים קודמות. אבל בסדר, יהיה צפוי, דעתכם צפוי טורניר איכותי?
אני חושב שבטורנירים כאלה במיוחד, שהנבחרות הן הרבה פחות מגובשות מה שהיו פעם, והשחקנים הרבה יותר פזורים, טורנירים הולכים למקומות הרבה פחות מעניינים מבחינת איכות הכדורגל. ما אבל אני מסכים שהעובדה שיש לנו יותר מפייבוריטית אחת ברורה, ועוד 2-3 נבחרות עם מספיק חומר אש, כדי שזה יהיה מונדיאל מותח, שכל אחת יכולה להפתיע, כל אחת מהגדולות יכולה להפתיע אחת השנייה.
יקרה מה שקרה במונדיאלים קודמים, שבוע, שבועיים הראשונים בשלב הבתים, הרבה מאוד משחקים בנבחרות, בנבחרות טובות ללא טובות, או משחקים בנבחרות לא טובות לעוד יותר לא טובות, ואז יגידו אין רמה ואין מונדיאל והכל, ואז יגיעו לשלבי הצלבה ויתחילו המפגשים בין הקבוצות הטובות יותר והקבוצות המועמדות.
גם מתחילים לראות את המתחברות.
נכון, בדיוק. בדיוק, אז שם יתחיל העניין. זאת אומרת, שמינית גמר, רבע גמר, אנחנו נתחיל לראות את הרמה, ושוב, בגלל שיש, אין איזושהי נבחרת מובהקת אחת שהיא טובה מכולם, יש הרבה הרבה נבחרות טובות, יש נבחרות שטיפה עוברות מתחת לרדאר שהן מאוד מאוד טובות, ויהיה מעניין.
מה שהכי כיף לראות זה את הבידוק אחרי שלב הבתים, שמתחילים להתגבש, חלק מהנבחרות עדיין לעשות ניסויים בסגלים שלהם, ופתאום מתחיל להתגבש איזושהי היררכיה מסוימת בתוך הנבחרת, חלקן כבר היררכיה ברורה מראש, מסי בארגנטינה, אבל חלק מהנבחרות פתאום רואים איזה שחקן שעושה איזה קפיצת מדרגה ומתחיל להשתלט על המשחק, וזה החלקים הכי מרתקים לראות. לאתכם יש איזה מועמדת להפתעה? מרסלו אגיד אורוגוואי? זה לא מפתיע?
אני לא אלך
על... אותי זה לא מפתיע שאתה תגיד את זה?
בלגיה, אני לא יודע אם זה ייחשב הפתעה או לא. מבחינת כישרון היא לא נופלת מאף נבחרת בעולם.
מצד שני, הם לא עשו עדיין המון עם הכישרון הזה, גם היה להם את זה ביורו, את הכישרון הזה, וגם במונדיאל הקודם.
בגלל זה אני אומר, מבחינת כישרון הם לא נופלים, חסרים להם דברים אחרים. פורטוגל, פתאום קריסטיאנו...
רציתי להגיד כמה המפתעה זה יהיה עם פורטוגל וקריסטיאנו יוביל אותם עד לחצי גמר גמר, אני לא יודע כמה זה הפתעה, אבל...
אני חושב שזה...
וארגנטינה היא נוח, אותו דבר.
ארגנטינה יותר... כן, ועוד טוב אני אגיד וישמע מצחיק, אבל אנגליה עם הכל מתחבר, יכולה את הטורניר טוב. כישרון יש שם.
בואו, אתם שלושה חובבי ואוהדי אנגליה.
דלאלי.
לא דלאלי. מי השוער של נבחרת אנגליה? השוער הפותח. תודה רבה.
רגע. מי באמת השוער הפותח?
משהו שמתחיל בפי. בחרתי אותו היום בפנטזי של המונדיאל, ואני עדיין לא זוכר איך קוראים לו.
די, נו.
כן, כן, משהו פרים בלינג, משהו כזה.
פרימפונג?
פרימפונג, לא, עמנואל פרימפונג האגדי. וזהו, עוד נבחרת איכותית אחת שיכולה להפתיע, זה קולומביה. גם נבחרת עם המון המון כישרון.
זה באמת היא הפתעה אמיתית.
כן, שוב, נבחרת
מאוד מוכשרת. כן, אבל כל אחת והמסגרת שלה, אם קולומביה תגיע לרבע גמר, זה אותה הפתעה של...
אם קולומביה תגיע לרבע גמר, זה לא הפתעה. זה לא הפתעה שאם קולומביה תגיע לחצי, מדבר על גמר, אבל רבע גמר זה כאילו בערך אולי עלייה של שלב אחד מעבר.
זה גם המון תלוי בהצלבה את מי הם מקבלים.
כן, אבל עוד פעם.
טוב, חברים, אנשים בטח טועים אם אנחנו פודקאסט NBA, אז אנחנו עדיין פודקאסט NBA. בואו נתחיל לדבר קצת, יש לנו הרבה מה לדבר. בואו נתחיל מפרשת, נתחיל, נמשיך מפרשת קולנג'לו, הוא התפוטר אחרי שהתגלה שזה אשתו. משהו אחד שאני רציתי להגיד זה אני מקווה שאתם עדיין עוקבים אחרי הפודקאסט שלנו, זה מתבסס על זה שאתם יודעים מה הסיפור ומה הפרשה, כמובן פרשת הברנרים שקורית עכשיו בפילדלפיה. הפורנזיקס, החקירה המשטרתית, הסכימה שיש את כל הראיות להוכיח שזה אשתו, אין עדיין ראיות להוכיח שמדובר בו.
היא הודתה. היא הודתה כשהחקירה של פילדלפיה, היא הודתה בשיחה שזה היא, הוא מכחיש כל קשר ואין הוכחה שמחברת בין הדברים.
נכון, אז בואו נתחיל מהאם מוצדק לפטר, או מישהו התפוטר, או כמובן זה, הוא כמובן פוטר, אבל, סליחה, הוא כמובן התפטר, אבל כמובן שזה היה בלחץ של פילדלפיה, אם היה מוצדק לפטר אותם?
כן, חד וחלק, כי גם אם הוא לא ידע על הקיום, ונגיד ואני מאמין לו שהוא לא ידע על הקיום, חובת האחריות עליו זה אם מי הוא משתף מידע רגיש ואם מי הוא לא משתף, ואם הוא משתף איתם עם אנשים שהוא לא יכול לסמוך עליהם, אז יש לו במקרה הטוב רק אחריות מיניסטריאלית, ואתה לא יכול להתנהל במצב כזה, כשאי אפשר לסמוך על ראש המקצועי של הקבוצה עם מידע רגיש, וזה נזק תדמיתי גדול לפילדלפיה, הוא לא יכול לסחוט את הפרשה הזאת אם יש לו איזשהו קשר.
זה פשוט הופך את הסיפור, אני מסכים איתך אחרותי, זה פשוט הופך את הסיפור לקצת יותר עצוב, קצת יותר, אפשר לגלות הרבה יותר חמלה כלפי בריין קולנג'ו, אחת המשרות הטובות שיש להם בליגה, אולי נדבר על זה עוד רגע, והוא איבד אותה בגלל, אתה יודע, מיס פורצ'נט כמובן שזה אחריות שלו, והוא צריך לקבל את האחריות וצריך להיות מפוטר, פשוט יש בזה עכשיו קצת איזשהו טעם מצער.
יש פה איזשהו... עוד פעם, אני הולך על המקום של נגיד, והוא לא ידע, וזה באמת לא נגיד, הוא לא ידע וזה באמת אשתו, אבל יש פה עדיין משהו שאני שואל, וזה גם כן משהו שאמור להגיע איכשהו אליו, בתור הראש המקצוע של פילדלפיה, זה לא ש... אני לא יכול לתאר מצב שאיפשהו במדיה ריליישן של פילדלפיה לא ידעו שיש טוויטר אקאונט שמשדרים מידע רגיש, ואיפשהו הייתה צריכה להישאל השאלה מאיפה מגיע המידע הרגיש הזה, ואיפשהו היה צריך לחשוב איך זה מגיע מידע שבגדול הוא אחד הבודדים שחשוף אליו. נכון, זה הופך את זה הרבה יותר אנושי, כי זה דבר הכי אנושי בעולם שבן זוג רוצה להגן על, על בן זוג ומרגיש שאתה צריך להגן עליו, אבל... פשוט טיפשי.
כמה זה פוגע בפילי בהכנה של העונה הבאה?
דבר ראשון, זה פוגע מאוד ברמה הכי בסיסית, שהאיש שאחראי על זה לא מטפל בזה עכשיו. הוא המקבל החלטות האחרון בהיררכיה המקצועית של פילדלפיה, והיום לא נמצא שם, אז נוצר וקום. השאלה אם כל האנשים שיכנסו לוקום הזה, יש להם את אותו קרדיביליטי שיש למי שמקבל את ההחלטות, ואז נכנס החלק השני, שזה באמת החלק התדמיתי, ומעבר לדראפט שפילדלפיה מתכוננת אליו, יש גם פרי אייג'נסי, וזה קטם על המועדון, זה שאלה שפרי אייג'נטים אמורים לשאול את עצמם, האם מועדון שזה התרבות שלו בפנים, אחד, זה לפטר מישהו שלכאורה, או לא לכאורה, מצליח כי יש איזשהו לחץ תדמיתי על איך שהקבוצה נראית, ושתיים, אם קורים דברים כאלה, זה שאלה שפרי אייג'נט רוצה לשאול את עצמו.
מבחינת ההכנה לעונה, אולי דבר חיובי שיכול לקרות, שזה משהו שקרה די, זה לא קרה אפילו מוקדם באוף סיזן, זה קרה עוד לפני האוף סיזן, זה נותן זמן לפילדלפיה קצת להיערך, כמובן שהדראפט הוא בעוד שבוע וחצי, משהו כזה, והפרי אג'נסי גם מתחיל מיד אחריו, אבל אם זה היה קורה במהלך כל התהליך הזה של הפרי אג'נסי, זה היה פוגע בהם הרבה יותר. אם עכשיו יקבלו איזשהם החלטות וימנו את האנשים הנכונים, זה איזשהו נזק שאפשר עדיין לחפר עליו.
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד זה שאני לא כל כך מסכים שזה מאוד פוגע, אני חושב שזה אפילו במידה מסוימת יכול לעזור.
איך?
תראה, בוא נתחיל מהבסיסי ולא מהפארפשט. בבסיסי, בריין קולינג'ל הוא לא ג'ים אדיר, והוא עושה הרבה טעויות, או לפחות כמה טעויות בקריירה שלו, במיוחד לאור הבחירה של בוסטון במקום הראשון, וכנראה כאילו שיחקו עליו, והוא קצת עשה שם איזה טעות. יש פה עזיבה של שחקן, וקבוצה שיש לה קרדביליטי מעולה, יש לה שני סופרסטארים מצוינים, פלוס אחד בסימן שאלה שגם יכול להיות מאוד גדול. אני לא חושב שזה... יש בעיה עם פילדלפיה בתור יעד לפרי אג'נטס או בתור משהו לרוקיס שירצו לשחק בה, עדיין יעד מאוד מאוד פופולרי, ודווקא יכולת עכשיו להגיד שמישהו שראה אולי חלק קצת בעייתי במועדון יוחלף ויוחלף על ידי מישהו יותר טוב, דווקא לדרך חדשה, שלא יהיה במקרי פולדס כאלה.
אז דבר ראשון היא לא...
וזה עדיין לא הפארפצ'ט.
זה משהו שנוכל לבחון אותו במבחן התוצאה.
הדבר השני הפארפצ'ט? כן, הם מביאים את גריפין ועוזר להביא את לברון.
מדויק.
זה היה פרפשט, אבל זה גם זה דרך שבה זה לטובת פילדלפיה לחלוטין.
תראה, הדיבור כרגע זה שהם לא הולכים להביא מישהו שתפל בדברים, והאחריות על האוף סיזן נופלת על ברד בראון, אז הפרפשט הוא כנראה יישאר ברמת הפרפשט. מעבר לזה, אני לא כל כך מסכים מה שאתה אומר, בין אם בריין קלנג'לו הוא ג'י-אם טוב או לא טוב, הוא היה ג'י-אם במקום, אז השאלות לגבי פילדלפיה נשארות שם, זה מועדון שהיה בטנקינג מטורף כמה שנים, לא צבר קרדיביליטי בליגה על הדברים האלה מבחינת השחקנים. זה שיש לו כישרון על המגרש, לא ברור שכמועדון הם יודעים מה לעשות ואיך להרכיב אותו להרכב מנצח. גם אם נסתכל על כל הפרוסס והטנקינג, היו שם לא פחות פספוסים מההצלחות, אז המועדון הזה לא בהכרח יודע מה הוא עושה כמועדון. היה לו את המזל שעל הדרך שאתה נכשל כל כך הרבה זמן ברצף, אתה גם תפגע 2-4 או 2-5.
אבל זה המצב הנתון כרגע.
אבל המצב הנתון...
ואחד מהבעיות והפספוסי פגיעות היו של קולנג'לו, אז עכשיו אפשר להצמיד...
לקולנג'לו יש לו פספוס אחד, אם אתה קורא למרקל פספוס, מכל זה, הוא לא זה שבחר בדראפט, לא את נרלנס נואל, ולא את מייקל קארטר וויליאמס, ולא את ג'לילו קפור, הוא לא זה שבחר אותם. אז בעצם אנחנו עם רצפים של שני ג'י-אמים, שיש מעליהם סימני שאלה, על כמה הם טובים או לא בתפקורים, שמישהו הוא זה שממנה אותם. אני לא חושב שמבחינת אמון של שחקנים במועדון הזה, כמועדון שיודע לבנות קבוצה להצלחות, זה קיים, אין לנו חווה. אם בריין קלנג'לו, אתה יכול להגיד שאולי ג'י-אם טוב או לא טוב, אבל לפחות היה לו את הקרדיביליטי בתור מישהו שהצליח לבנות קבוצה מנצחת ולרקחת כל מיני חלקים.
כמה יעדים טובים יש יותר לפרי אג'נט השנה מפילדלפיה?
תלוי מה אתה מגדיר יעד טוב. יעד טוב מבחינת חומר שחקנים, מבחינת חומר שחקנים, פילדלפיה...
מבחינת חומר שחקנים, פוטנציאל ערוץ קדימה, עיר, מרקט, היסטוריה של מועדון, מבחינת אתה יודע מה זה
הפוטנציאל לרוץ קדימה, הפוטנציאל לרוץ קדימה לדעתי זה המקום שבו נפגע, כי אתה צודק, זה עיר של ספורט, זה מרקט גדול ויש שם חומר שחקנים. הנקודה שהעלית לגבי האם זה קבוצה, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מי שמקבל שם את ההחלטות יודע מה הוא עושה, ופרי אג'נט רוצה להרגיע, בייחוד האלה בטופ טיר, רוצים להגיע לידיים טובות, וזה יהיה שיקול מרכזי בהחלטה שלהם, ויהיה סימן שאלה. בין אם זה סימן שאלה קטן או גדול, זה TBD, נראה מה יקרה, אבל קיים סימן שאלה.
אוקיי. האם נכון בינתיים שברד בראון היא אחראי על ה... ומה שקורה באוף סיזן?
אנחנו, יש כמה דוגמאות לזה בליגה, יש את פופ בסן אנטוניו, שהוא סוג של עושה את זה, היה את ון גנדי בדטרויט, ויש את סיבודו במינסוטה, וזה לא עובד היום. תפקיד הזה של GM, סלש נשיא, סלש מקבל להחלטות הראשי במועדון, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר רחב מאשר היה פעם. ככה שמישהו שמתמקד באימון, קצת קשה לו לעשות את ה... לצאת מהפריזמה הזאת, ולהסתכל על זה מבחוץ ולעשות את התפקיד הזה. מאמן צריך להתמקד בבניית טכנית של הקבוצה, של 12 השחקנים, של 15 השחקנים שה-GM הקצה לו, ולעשות גם וגם, לדעתי זה משהו שיכול לפגוע בפילדלפיה.
מבחינתי זה אפילו יותר מה שמרסלו אומר, זה מאוד מאוד לא טוב. אחד, האם הוא בכלל התכונן לקיץ הזה? הוא מאמן, זה לא מסוג הדברים שהיו בגזרת האחריות שלו. האם הוא מוכן לזה, או האם הוא בכלל השקיע זמן בלהתכונן הדבר הזה? הוא יצטרך להתחיל ללמוד את הדברים האלה היום, או לפני שבוע.
על חשבון יכנס. זמן האימון שלו.
דבר שני, אנחנו בטוחים שברד בראון טוב בתפקיד שלו, זה משהו שאנחנו בטוחים שקיים, שהוא...
בתפקיד המאמן או בתפקיד...
בתפקיד המאמן, עוד לפני שאני מדבר כג'י-אם, אנחנו בטוחים שהוא מאמן טוב, אני לא יודע.
אולי נגלה שהוא יותר טוב כג'י-אם.
יכול להיות, אבל אני לא יודע. ודבר אחרון, זה מעבר לעובדה שאנחנו רואים את זה נכשל ברוב הקבוצות שמנסות את הסיפור הזה של מאמן GM, אנחנו גם צריכים לזכור, מאמן ו-GM אמור להיות למשקפת עולם שונה לגמרי על איך שקבוצה צריכה לראות. GM צריך לחשוב כל הזמן על איך הוא מנצח את המשחק הבא, וזה הפריזמה שאלה הוא ניגש לתפקיד שלו. GM, המשחק הבא לא אמור לעניין אותו בכלל, אמור להסתכל בטווח קצר על השנה, שנתיים הקרובות, וטווח ארוך 4-5 שנים קדימה. האם ברט בראון, ה-GM, יפעל נכון לפילדלפיה, או יפעל נכון למה שטוב לברט בראון המאמן, כדי להצליח יותר בעונה הבאה? יש פה יותר מדי דברים שהופכים את זה דתי להחלטה מאוד מאוד לא טובה.
אני מסכים לחלוטין, כנראה שכן. הינקי? הייתם מחזירים אותו?
אני אישית לא הייתי מחזיר אותו. הוא לא הוכיח את עצמו, הוא הוכיח את עצמו כג'י-אם שיודע לעשות דבר אחד, זה לפרק קבוצה מהיסוד ולצבור נכסים. הוא כרגע נמצא באיזושהי סיטואציה
אחרת. למה לא מביאים אותו לדטרויט? או לשרלוט?
לדעתי הוא כבר, הוא לא ימצא את המקום שלו בליגה יותר בשביל קבוצה.
לא, אבל זה מצחיק אם היה ג'י-אם אחד שהתפקיד שלו זה לפרק.
זה לפרק ולהרכיב מחדש.
זה רק לפרק, בלי להרכיב מחדש.
אז אנחנו לא יודעים איך סמינקי כג'י-אם בקבוצה שהיא מבוססת ומסתכלת בטווח שהעתיד הוא קצת יותר קרוב, וקבוצה שהיא אמורה להיות הישגית כבר בעונה הקרובה, ולא רק בתור איזשהו ג'י-אם שהתכנון שלו הוא ל-4-5 השנים הקרובות וההווה לא מעניין אותו. אינקי לא הוכיח את עצמו, זאת אומרת, הוא לא אלטרנטיבה טובה יותר משום אלטרנטיבה אחרת שתוצא לתפקיד הזה.
אני מסכים עם ארסלו, אני לא יודע אם הוא אלטרנטיבה יותר טוב או משהו אחר שיציע לתפקיד שלו, אבל אין שום הוכחה שהוא GM טוב. הדבר היחידי שהיה לו זה את התמיכה מהנהלה שלו לפרק קבוצה לגורמים, והוא עשה את זה. אני גם לא יודע אם הוא עשה את זה טוב, האם הוא השיג את המקסימום על הנכסים שהיה לו, אם הוא היה מפתח קצת יותר נכסים, הוא היה יכול להשיג אליהם יותר. גם כמה פספוסים היה לו בדראפט, דיברתי עליהם קודם, נרלנס נואל, מייקל קרטר וויליאמס, ג'לילו כפור, פספוסים. אז אני לא בטוח שהוא GM טוב בתפקיד שלו, אני בטוח שהוא יודע לעשות, שהוא קיבל אישור לעשות טנקינג, אני גם לא יודע אם פילדלפיה יעשו את הטנקינג הכי טוב שהם יכלו לעשות.
אני בטוח שהוא לא מועמד לפילדלפיה גם.
כן.
הוא לא מועמד לפילדלפיה.
הוא כרגע ב-NFL, אז זה מראה כמה הוא מחוק בליגה.
מי היה מועמד שכן יכול להיות, שאתם יכולים לחשוב עליו?
אז זרקת מקודם את דיוויד גריפין, בתור מישהו מוכח שבנה קבוצה אלופה, ועזבו שלברון הוא זה שבנה את הקבוצה ולא הוא, אבל זה מישהו שיכול למשוך את לברון לפילדלפיה, ולמעשה להפוך אותם לקונטנדרים כבר בעונה הקרובה. מדברים בעיקר כרגע על ארבעה מועמדים, גריפין, מייק זארן מבוסטון, שהוא לדעתי אלטרנטיבה נהדרת, אבל סביר שהוא לא יעזוב את הסיטואציה המצוינת שיש לו כרגע בבוסטון. יש את רג'ן לנגדון, שהוא אסיסטנט GM בברוקלין, אני לא יודעת כמה הוא מוכח, אני זוכר שעד לפני שנתיים שלוש הוא שיחק באירופה, ו... אחרון, ה-Vice President of Basketball Operations של יוסטון, את אלי ויטוס. שגם, אלה כרגע המועמדים, זה משהו שהוא משתנה ברמה יומית, אני לא יודע להגיד מי מהם המועמד המועדף. אם גריפין יכול להבטיח שהוא מביא את לברון.
אם גיד גריפין היה מבטיח שהוא מביא את לברון, אני חושב שהוא יכול לבחור את הג'וב של עצמו.
נכון.
אני לא חושב שזה המצב. אני הייתי הולך כמו ש... השמות זה גם מי שאני שמעתי, ובעיניי כל שם שהוא לא גריפין מהרשימה שהוא נתן הוא שם מעניין, כי זה חבר'ה צעירים שבאים מהאסכולת חשיבה יותר צעירות, והיו במועדונים הרבה יותר פרוגרסיביים מבחינת החשיבה שלהם, אז, וזה גם הכיוון שאליו פילדלפיה הולכת, נראים לי משהו שמתחבר יופי.
כן, הבנתי שיש להם את אחת ממחלקות האנליטית הגדולות ב-NBA,
השמועה אומרת שברט בראון היה מקבל סכמה לפני כל משחק כמה דקות, עד לרמה של כמה דקות כל אחד צריך לשחק. אז כן.
אבל השאלה אם אתם הולכים כרגע לגלות את הדרל מורי הבא, או מישהו צעיר שבא מאיזה מערכת שהיא עובדת כמו שצריך, ויש לו להמר עליו, או שאתם לוקחים מישהו מוכח יותר?
בעיניי אין הרבה מוכחים שאתה באמת ריאלית יכול להביא, כאילו אם אתה יכול להביא את ארסי ביופורד לך עליו, אבל... מייק זרן
וויטוס
הם
מגיעים ממועדונים מנצחים.
אני מאמין שזה, ודרך אגב ספציפית על זרן, הוא מהטרי הזה שגם דריל מורי היה שם וכל הליגה מדברת עליו, ודני איינג' נותן לו קרדיט על הרבה מאוד דברים היותר חדשניים שבוסטון עושה, אז...
ודווקא בגלל זה הוא לא יעזוב את בוסטון.
כנראה, לא יודע.
אומרים גם שהמשפחה שם היא מאוד מאוד אוהדת של בוסטון סלטיקס, הם מנויים כבר 20 ומשהו שנים למשחקים, זאת אומרת שהוא מאוד מחובר מעבר למשרה שלו. לא, יכול להיות.
אבל זה הכיוון המחשבתי שצריך להיות להם, ושוב, כי GM התפקיד שלו זה לא רק להביא את לברון.
זה לחשוב גם הרבה יותר קדימה.
היה איזה מקרה מעניין השבוע, ואני לא מדבר על ג'סטיפי שזכה בטריפל קראון, אולי נדבר על זה. שרס התראיין בטורונטו, שלא דיברו על זה הרבה, לא דיברו על זה מספיק, נראה להם שלא יקרה עם זה שום דבר, אנחנו שומעים הרבה על רעיונות של כל מיני מאמנים פה ושם, ולרוב לא קורה עם זה שום דבר, אבל לדעתכם יש בזה יתרונות כלשהם, להביא עכשיו את מאמן שהוא מוכח באירופה?
קודם כל יש המון, לא המון, יש מאמנים אירופאים שלדעתי יכולים לאמן ב-NBA, ולהיות הרבה יותר טובים ממאמנים נוכחים באירופה. האמריקאים מאוד מאוד שמרנים, מבחינתם רוב תפקידי האימון בליגה הזה, או מאמנים מוכחים וותיקים שהגיעו מליגת המכללות, או כאלה שצמחו מלהיות עוזרי מאמן בליגה, ואימנו כמה שנים ועברו בין קבוצות, ואז קיבלו את המשרה שלהם.
מיוחד אם הם היו שחקנים קודם.
נכון, וזה שאתה שחקן זה טוב. העניין עם שר, קודם כל, לא דיברו, דיברת על זה שזרקו איזשהו משהו ששרס התראיין בטורונטו, והפסיקו לדבר על זה, כי לדעתי זה לא היה משהו רציני. זאת אומרת, ראינו אותו לצורך שלום שלום, להכיר את הבן אדם, אולי לנסות בעתיד לראות אם יצא מזה משהו, אבל כן, זאת אומרת, אמריקאים...
כמו שעושים ליברנות עבודה, שרוצים שתגיד להם מה אתה היית עושה, ואז לא מקבלים אותך, אבל לוקחים את הרעיונות שלך.
שרס בשנתיים וחצי שהוא מאמן באירופה, הוא הוכיח את עצמו, והוא הגיע לאיזשהם הישגים, ולקח את ג'לגריס השנה, קבוצה עם התקציב הכי נמוך ביורוליג לדעתי, לקח אותה לפיינל פור בצורה מרשימה, זאת אומרת, הוא לא גנב את התפקיד הזה, זאת אומרת שהוא פוטנציאל, אבל שוב, האמריקאים כל כך שמרנים, ככה שלדעתי כך שנים עד ש... בוא נגיד שאם אוברדוביץ' לא הגיע לאמן ב-NBA.
בוא נגיד שאם הטור המסינה עדיין לא לקחת.
בדיוק, הטור המסינה שהוא מאמן ראוי, מאמן ראשי ראוי בכל קבוצה בליגה. ודבר אחרון לגבי שרס בטורונטו, טורונטו היא לא קבוצה שמתחילה כרגע בנייה בחדש. אלופת העונה הסדירה במזרח, זאת אומרת, קבוצה מוכחת, הם לא יזרקו את הקבוצה הזאת בידי מישהו שהוא שנתיים וחצי מאמן בקבוצה בינונית באירופה. אבל אני אוהב את זה, זאת אומרת, אני הייתי שמח לראות מאמנים צעירים אירופאים מגיעים ל-NBA.
אז אני בניגוד לך לא חושב שהאמריקאים שמרנים, אני חושב שדווקא הליגה היא מאוד מתקדמת, והרבה הרבה יותר מתקדמת מאשר הכדורסל האירופי, כי צורת החשיבה בכדורסל האירופי, אני כן מסכים שהאמריקאים לא מכירים את העולם מחוץ לאמריקה בכדורסל, וזה לא שמרנות, וזה אפילו די בצדק, כי הרמה באירופה, גם אם אתה תגיד, זה, בסופו של דבר הכדורסל הוא כל כך שונה, וזה כמעט ספורט אחר לגמרי, שאין באמת סיבה לבוא למאמן כמו אוברדוביץ' שיגיד, אתה בטוח תצליח ב-NBA. מה שמאוד אני אוהב במהלך הזה, וכן מעניין, זה הפתיחות לרעיונות חדשים, ודווקא שרס, שהוא גם שיחק קצת ב-NBA, גם שיחק במכללות, וגם מאמן צעיר שהגיע להישגים מהירות, הופך אותו למועמד מעניין, ואולי המועמדים שיותר יגיעו ל-NBA מאשר אנשים כמו ברדוביץ', כי אתה מזהה את הכישרון, אתה מזהה את המשהו מיוחד,
ואתה
מזהה את הצורת חשיבה שמצליחה לקחת קבוצה מוגבלת תקציבית בספורט, שתקציב הוא הדבר המרכזי שקובע הצלחות בו, וכן להציל אותם להישגים, אז הרעיון של לראיין כמישהו כמו סרס מאוד מעניין, ולדעתי... שוב, הקבוצות שיש להם פרונט אופיסס יותר מתקדמים ויותר חדשניים, יחפשו לרעיין הרבה יותר מועמדים מהסוג של צ'ארס, וכן, עצם העובדה שיראינו אותו, פותח חלון על כישרונות מחוץ לעולם, וגם הרי שיכול להיות שכן צ'ארס יגיע לשם, זה דווקא הסיפור מעניין מבחינת.
אנחנו מאוד מסכימים על זה, זאת אומרת, לדעתי הרעיון הזה לא היה לשנה ולא היה לשנתיים הקרובות, הרעיון הזה הוא יותר כדי שצ'ארס ידע ששמים עליו עין, שיודעים מי הוא, הוא לא יגיע ל-NBA מז'לגריס, זאת אומרת, לדעתי הצעד הבא של שרס יהיה לקבל את אחת הקבוצות הגדולות באירופה, להתחשל בשנה, שנתיים עם הלחץ ועם כל מה שמסביב, ואז לגמרי לתפקיד של עוזר מאמן או מאמן בליגה, לגמרי.
אני מבין אבל את הביתיות, זה מה שסתיו אומר, העבודה עם האנליטיקס, עבודה עם כוכבים גדולים, עבודה כל כך שונה ב-NBA, שעדיף להביא מישהו מוכשר שאפשר ללמד אותו את הדברים האלה, מאשר, או כאילו, או לבנות, או לראות אותו בתור פרויקט.
אני לא רואה
ברגע שהוא כבר יהיה מאמן בפנתנייקוס, הוא עבוד
לליגה. אבל עדיין גם מפנתנייקוס אני לא רואה אותו מגיע בדלת הראשית לליגה כמאמן ראשי. זאת אומרת, עדיין תידרש ממנו שנה, שנתיים, שלוש כג'י-אם. שוב, לא בגלל שהוא לא מוכשר לזה, אלא בגלל שצריך כמאמן, סליחה, לא בגלל שהוא לא מספיק מוכשר, אלא להכיר את כל המסגרת הענקית הזאת שהיא NBA, שהיא גדולה פי כמה וכמה ממה שקורה באירופה.
אני חושב, אני אתחיל לגמרי, שבשביל שמאמן יעשה קפיצה ישירה חוץ לארצות הברית, ישירות לממדת מאמן ראשי ב-NBA, צריכים להיות פה מכלול של דברים שיקרו, שזה מקביל למכלול שדייוויד בלאט עשה, שזה לא רק
שהוא... או מייק דאנטוני.
או מייק דאנטוני.
להיות אמריקאי.
לא, אבל מייק דאנטוני היה עוזר מאמן לפני שהוא היה עוזר מאמן ראשי, אני מדבר לקפוץ הקפיצה הזאת, וזה לא רק שבלאט אמריקאי וידוע בתרבות אמריקאית, מבחינת גם יש לסתות מכללות וכל, אלא גם הוא הצליח עם נבחרת רוסיה, במקומות שהאמריקאים הסתכלו עליהם, ועל היורוליג הם עדיין לא מסתכלים מספיק, אז אני מסכים, בוא נכיר אותך, בוא נלמד, בוא נדבר איתך, אולי אפילו נדבר איתך על מה המוכנות שלך להיות עוזר ביום מן הימים, כן, זה לא בשביל, לא חושב שהוא מועמד בליסט שלהם. אפשר מילה על הטריפל קראון שהזכרת?
כן.
טריפל קראון, מי שלא יודע, זה זכייה של סוסים גזעיים בשלושת המרוצים החשובים שכאן מתקיימים בארצות הברית, הקנטקי דרבי, הבלמונט והבלמונט סטייקס ופריקנס, והשנה סוס בשם ג'סטיפייד זכה. הסיבה שבאמריקה לא כל כך מתרגשים מזה, כי לפני שלוש שנים זכה סוס בשם אמריקן פרו, לאחר ש37 שנה לא היה זוכה בטריפל קראון, ובגלל שזה נפח את משהו יותר, שקורה יותר פעמים, אז זה נהיה פחות מיוחד.
כל הכבוד לך, ג'סטיפיי. נעבור לפינה נחשת הציוץ, בה אני מביא איזשהו ציוץ מהאינטרנט, מרחבי הטוויטר, ואתם מנסים לנחש מי אמר את הציוץ. האם אתם מוכנים לפני שאני אתחיל להציג את מצב הנקודות? סתיו, אתה עם 4 נקודות.
זה גורם לי רצון לעשות חשבון טוויטר.
נכון. מרסלו, אתה עם 7 נקודות.
בווגאס אני מוביל.
וסגב...
ביזיון.
אתה במקום השלישי עם 3 נקודות בלבד. אני איתך במקום השלישי עם 3 נקודות. כל עוד נמשיך...
למרות שאתה לא משתתף.
אני די לא משתתף בזה. כל עוד נמשיך לספור את זה שכל פעם שאתם לא מנחשים, אני לוקח. האם אתם מוכנים?
יאללה.
תודה רבה. הציטוט הולך ככה. הייתי מצליח לשאול רק אותך, סגב.
אני מדבר איתך פה, אני מקשיב לך.
אין בעיה. Free agency, don't start until LeBron makes his decision. מי אמר, free agency don't start until LeBron makes his decision.
מעניין, מה האופציות?
האם זה 1, דווייט פאוול, 2, בן מקלמור, 3, גרארד טמפל, 4, מלקולם דילייני.
למה לעזאזל כוכבים
כוכבים כולם. כמו שאתם רואים, כוכבים כולם. סגב, אתה מתחיל, האם זה דווייט פאוול, בן מקלמור, גרארד טמפל, או מלקולם דילייני?
בן מקלמור.
בן מקלמור, מרסלו, עוברים אליך.
מי היה הראשון?
דווייט פאוול.
דווייט פאוול.
דווייט פאוול. סתיו?
נראה לי גרארד טמפל.
ואני זוכה! מלקולם דילייני! שאם מישהו יעקוב אחרי מלקולם דילייני, אני לא יודע למה, אבל אם מישהו יעקוב אחרי מלקולם דילייני, השבוע הוא יראה פשוט רק ציטוט, רק טוויטים על לברון.
אני לא חושב שאימא שלו עוקבת אחריו בטוויטר.
כן.
אני לא חושב שאימא שלו יודעת שהוא ב-NBA.
רמת השקעה דביר 10.
רמת השקעה אטלנטה. נמשיך עם עוד קצת דברים. בואו נדבר על ההצעה של לברון לגבי ביקור בבית הלבן. הוא כמובן אומר שזה לא מעניין ואף אחד לא ילך לבית הלבן יום ככה. סתיו?
אוהב את זה.
אני יודע שאתה אוהב את זה.
מבחינתי...
אתה לא אוהב את זה כעמדה, אתה אוהב את זה שעצם העובדה שספורטאים...
אני אוהב את זה גם כעמדה, ואני לא אכניס את הפוליטיקה האישית שלי, אבל אני אוהב את זה שהשחקנים האלה שמנצלים את הכוח שלהם בשביל להשפיע על נושאים שחשובים להם, ובעיניי זה הרבה יותר חשוב ומעניין וחברתי מאשר כל כוכבי הפלקט שהדבר הכי חשוב להם זה לשמור על איזושהי תדמית נקייה ולמכור נעליים. בעיניי זה הופך אותם ליותר גדולים מהמשחק. הגדולים, יש שורה של שחקנים שנלחמו עבור דברים שחשובים להם, ובעיניי זה ראוי להערכה. והדרך הטובה ביותר להשיג שינוי חברתי זה אם אנשים בעלי פרופיל גבוה ירתמו לשינויים חברתיים, ולשחקן כמו לברון יש המון מה להפסיד בזה שהוא נוקט בדעה כזאת, וכל הכבוד לו שהוא הולך עם האמת שלו ולא מפחד להיכנס בכל נושא שמרגיש לו חשוב.
אני חושב שהיום בניגוד לעבר לברון גדול יותר מדונלד טראמפ. זאת אומרת, אם בעבר תפקיד נשיא ארצות הברית היה איזשהו תפקיד על ובאמת האיש הכי חזק בעולם, אני באמת חושב שכיום בארצות הברית לפחות לברון ג'יימס וסטף קרי מבחינה תודעתית חזקים יותר ומשפיעים יותר מאשר דונלד טראמפ.
לא משפיעים יותר.
אני לא יודע.
כאילו תדמיתית, אתה יכול להגיד שהדאטה קהל פופולרית, או
מה זה משפיע?
כל הדברים
לברון
האלה.
לא יכול, לברון לא יכול לחתום על הסכם גרעין או משהו כזה, אבל אמירה של לברון...
או לצאת מאחד כזה.
כן, אבל אמירה של לברון מגיעה לציבור הרבה יותר רחב, מאשר אולי אמירה של דונלד טראמפ. והצעירים לא יודעים מה האג'נדה של דונלד טראמפ ולא יודעים את זה, הם כן יודעים מי זה לברון ג'יימס ומה הוא עשה במהלך הקריירה. אני מסתכל על זה קצת מכיוון אחר, אני לא יודע מה דעתי בנושא.
הם לא יודעים, אולי הם חושבים שג'ורדן יותר טוב.
לא, אני מסכים עם... אני מסכים עם סתיו בעניין הזה שטוב שספורטאים מביאים עמדה, אבל מצד שני זה נשיא המדינה, המנהיג שלך, זאת אומרת, קצת כבוד.
בסדר, אתה יכול לא להסכים עם העמדה שלו.
אני שוב, אני לא יודע, אני לא... אין לי דעה אישית לגבי זה.
אתה יודע, בעיניי אני... אתה אומר שאולי לברון ג'יימס יותר חזק מדונלד טראמפ, או יותר פופולרי, או אני חושב שאני מסכים גם לזה שהרבה גופים, במקרה לא יודע כמה אנשים עוקבים אחרי כל הסיפור של קריאות הברך בהמנון האמריקאי, וקולין קייפרניק בפוטבול, כל אני לא יודע כמה אנשים עוקבים זה, אבל בגדול, אני אקצר את זה רק כדי להגיע לנקודה שאני רוצה להגיע, קולין קייפרניק, קורטרבק של קבוצת סן פרנסיסקו,
לשעבר,
בשביל למחות על יחס של המשטרה ואלימות כלפי שחורים בארצות הברית, החליט שהוא קורא הברך בזמן ההמנון האמריקאי, דבר שבסופו של דבר גרם לו להיות מחוץ לליגה, ושאף קבוצה לא החתימה אותו, למרות שהוא, גם אם הוא לא ברמה של פותח, והוא כן, הוא בטוח יותר טוב מכל המחליפים שקיים בליגה, והוא הגיש... תביעה נגד הליגה בגלל שזה לא שוק חופשי וזה בעצם הסכם בין ארגון השחקנים זה, אז אסור להתאגד כדי למנוע ממישהו לעבוד בליגה הזאת, והוא הגיש תביעה נגד קבוצות ה-NFL בטענה שהם התאגדו והחליטו לא להחתים אותו, וכחלק מהמשפט הביאו את בעלי הקבוצות, עשו להם מה שנקרא להגיש תצהיר, שהוא... עוד פעם, יש לו אותם חוקים שבית משפט, אסור לשקר, והשחקנים האלה ציינו, הבעלים האלה, שזה מעשירי ארצות הברית, אנשים הרבה הרבה כוח, ציינו, שאחת הסיבות שהם בחרו לא להחתים את קולין קפרניק, זה מהפחד שהטוויטר של טראמפ. אז אנשים מאוד מאוד חזקים, מענף ספורט הפופולרי ביותר בארצות הברית, מפחדים מטראמפ, ולברון ג'יימס לא מפחד ממנו, וגם אם אתה אומר שהוא חזק ממנו, בסופו של דבר, גם אנשים שמתנגדים לדעה שלו, קונים את המוצרים שלו, מייקל ג'ורדן מיוחסת לו אחת האמירות המפורסמות ששאלו אותו למה הוא לא יוצא נגד, יצא נגד איזשהו מנהיג רפובליקני שהיה, היה לו רקע של גזענות איפה ששרגו מכללות בצפון קרוליינה, והוא אמר גם רפובליקנים קונים נייקי, אז הוא היה חשוב לשמור על התדמית, בניגוד לזה לברון לוקח את הסיכון הזה ומדבר, וזה לא נטול סיכון שהוא עושה דבר כזה, ושוב, כל הכבוד לו, ומי שאומר שלא צריך להרבב ספורט ופוליטיקה, אני מסכים לרמה שלא צריך לקבל ספורט ופוליטיקה כשמחליטים החלטות, אבל כן, השחקנים האלה יש להם דעה, וחשוב שיביעו אותה.
התכוונת למירי רגב עכשיו, שאמרת ספורט ופוליטיקה?
אני לא... לא, 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 לא בפודקאסט הזה.
יש גבול גם כמה אנחנו יכולים לא לדבר על NBA. בוא נתרץ את זה בזה, ונעבור הלאה.
יאללה.
סדרת הגמר, הייתה לנו גם סדרה, אנחנו יוצאים עכשיו לפגרה די ארוכה, אבל בוא נדבר על סדרת הגמר שהייתה לנו, מרסלו, תעשה לנו איזה סיכום, מה הלקחים שלך, מה אתה למדת מהסדרה הזו?
להגיד שהסדרה נגמרה בצורה צפויה, כן, הסדרה נגמרה בצורה צפויה, שני משחקי הגמר, משחקים 1 ו-3 היו משחקים צמודים יחסית, 2 ו-4 היו לא, זה הדגיש... קודם כל את הגדולה של גולדן סטייט, שגם בסדרה שבה היא לא נתנה לאורך סדרה שלמה את הכדורסל שציפינו לראות ממנה, אלא בקטעים מאוד מאוד ספציפיים ודקות מאוד מאוד ספציפיות, ראינו כמה היא גדולה יותר מהקו, זאת התוצאה הממוצעת בסדרה, 116-101, זאת אומרת 15 הפרש, שזה הפרש הכי גדול אי פעם לסדרת גמר שנגמרה בסוויפ. זאת אומרת, סוויפים בעבר גם לא היו כל כך, לא היו חד צדדים כמו הסוויפ הזה, וראינו עד כמה קליבלנד בסופו של דבר יש גבול לכמה לברון יכול להוביל אותם. אני לא קונה כל כך, הוא שבר את היד, אני לא מתווכח על זה, אני שונא את הנרטיב הזה שעכשיו יזכרו לו, כן, אבל הוא שבר את היד.
לא, זה ברור, זה בצחוק.
משהו לחובתו, הוא הפקיר את הקבוצה שלו אם הוא באמת שבר את היד בגלל שהוא חוות באיזשהו משהו בחדר הלבשה. זה ממש לא לטובתו.
אני אצפק לגבי זה. אני לא חושב ש... טוב, בואו, כולנו יודעים...
הווריורס ניצחו בכל פרמטר חשוב, בין אם זה אחוזי קליעה, בין אם זה כמות ואחוזים קליעה לשלוש, בין אם זה, הם ניצחו אותם בקצב של קליבלנד, זאת אומרת קליבלנד הורידו את המשחק הזה לקצב של 94 פוזשנים למשחק, שזה קצב שלהם, ועדיין גולדן סטייט ניצחו בקלות, קליבלנד שלטו בריבונד ההתקפה בצורה מוחלטת, לקחו כל, במוצע למשחק 10 ריבונד להתקפה יותר מאשר גולדן סטייט, ועדיין זה נגמר בסדרה מאוד מאוד קלילה, ושוב, מה שאני יוצא ממנו מהסדרה הזאת, יותר מזה שגולדן סטייט היא קבוצה היסטורית, שזה סוף עידן בקליבלנד, וקליבלנד הנוכחית לא יכולה להמשיך כמו שהיא, כמו שראינו אותה.
אז אני מסכים עם הסיכום של מרסלו, אבל גולדן סטייט עשתה הרבה בסדרה הזאת, אבל היא לא הוכיחה שהיא קבוצה היסטורית, היא לא הרשימה, היא לא הייתה דומיננטית בצורה מוחלטת מול קבוצה מאוד מאוד לא טובה, אחת הקבוצות החלשות שהיו בגמר NBA, פשוט היה להם את השחקן הכי טוב אולי, או לא אולי, השחקן הכי טוב בסדרה, הם נראו בהמון המון חלקים של המשחק, של המשחקים ושל הסדרה, כקבוצה לא קוהרנטית, בהמון קבוצה של תורות, עכשיו זה סטף, עכשיו זה KD, ולא היה להם את השטף של, בטח לא 2016, אבל גם לא את השטף של 2017,
אני מסכים, והם עדיין ניצחו בקלות.
הם ניצחו בקלות.
הם לא נדרשו להראות את גולדן סטייט הגדולה.
הם לא נדרשו לראות את גולדן סטייט הגדולה, אבל הם לא ניצחו בקלות. משחק מספר 1, הם היו מרחק ג'י אר סמית 1 מהפסד. גם משחק 3 היה משחק מאוד מאוד צמוד. משחק 4 מן הסתם היה לפרוטוקול בלבד, אבל בגדול ראינו את גולדן סטייט נותנת מחצית אחת ממש טובה בסדרה הזאת, וזהו, וזה לא המרכיבים של קבוצה שאנחנו נדבר ונזכור אותה, את האלופה הזאת, ברמת, כשאתה מדבר על קבוצות היסטוריות ואלופות היסטוריות, זה לא הדוגמה להם, ואם אני מסתכל על, אז נכון, שלוש אליפויות בארבע שנים, והגולדן סטייט הזאת של KD, הזה, בעידן KD, שתי אליפויות רצופות, אני ראיתי, ראינו סדרה כמו שציפינו שנראה, לא היה פה משהו בסטטיסטיקה שיגיד, זה הסיבה שגולדן סטייט ניצחו, זה הסיבה שקליבלנד הפסידו, ראינו קבוצה עם יותר כישרון, מנצחת קבוצה עם פחות כישרון.
אני אגיד לך דבר אחד סתיו, למה אני לא מסכים איתך דווקא פעם, אני מרסלו לחלוטין.
זה בסדר?
אתה צריך מכתיב קצב. אני חושב שמה שגולדן סטייט של הגמר יכולה להגיד, זה שלא היה את הצ'אלנג' שבאמת היה צריך לראות את גולדן סטייט מדהימה בשבילה, זה היה די ברור מהרגע שמשחק ראשון הסתיים ועד סוף הסדרה, מאותו רגע, זה שגולדן סטייט הולכים לקחת את זה בהליכה, או לחלק מאיתנו אולי אפילו לפני, וסבבה, היה גליץ' באיזה הופעה היסטורית, אנחנו נדבר על שלברון ג'יימס הובילה לכך שמשחק אחד היה מאוד מאוד צמוד, אחלה, אנומליה, גולדן סטייט כל כך הרבה יותר טובים שהם לא צריכים להביא את
זה. המשחק 2 היה צמוד, וזה לא היה משחק היסטורי. 3, סליחה, משחק 3 ולברון לא נתן הופעה היסטורית, ואתה יודע, אני אקח אותך לאיזשהו דיון.
אני אגב לא מסכים, אני אגב לא חושב שזה פריים גולדן סטייט.
ברור שלא, אני גם מסכים עם זה.
אף אחד לא חושב
עם זה. מבין שלושת האליפויות זו האליפות הכי פחות מרשימה, העניין הוא שאתה נגרר ליכולת של היריבה שלך. מה ציפינו, שתנצח ב-30 הפרש כל משחק? זה לא קורה.
מה זאת אומרת לא קורה? הגדולות באמת עושות את זה, הגדולות באמת יודעות למחוץ את היריבה שלהם, ואתה יודע, פשוט לנצח אותם, בייחוד שמשחקים מול יריבה כל כך חלשה.
לדעתי
זה משהו. לוקח הופעה רביעית, לפו שלישית בארבע שנים, אתה גם, שום דבר לא יהיה, כאילו,
שוב, אנחנו,
זה לא יהיה כמו פעם הראשונה, לא מבחינת האמביציה, לא מבחינת התיאבון.
אנחנו האליפות הראשונה של דורנט לצורך העניין. אנחנו צריכים טיפה להרחיב את הפריזמה, אנחנו צריכים להסתכל על גולדן סטייט הזאת במונחים. אתה אמרת שלא, אני כן חושב שצריך להסתכל עליה במונחים היסטוריים, כי בסופו של דבר מדובר עכשיו בשושלת. אז זה שהאליפות הזאת קצת פחות מרשימה מהאליפות לפני שנה, או מהאליפות לפני 3 שנים, בסדר, אבל זו עדיין אליפות. חפרתי קצת, הסתכלתי עליהם על אליפויות, אלופות ה-NBA בעבר. הפעם השנייה בהיסטוריה שקבוצה מגיעה לארבעה גמרים רצופים וזוכה בשלושה מהם, רק בוסטון הגדולה של ביל ראסל, שיקגו של מייקל ג'ורדן לא עשתה את זה, לייקרס של קובי ושאק לא עשתה את זה,
יגידו שאולי
ארבע גמרים ושלוש אליפויות. לא, נכון, אני מסכים, אם מייקל לא היה פורש סביר שזה היה קורה, אבל זה לא קרה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על הקבוצה הזאת לא במונחים של העונה הספציפית הזאת, זה הרבה יותר גדול מזה, מונחים היסטוריים. כבר עכשיו אנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה בליגה ולאן לברון ילך, עדיין גולדן סטייט תהיה מועמדת מספר אחת לאליפות בעונה הבאה, ואולי גם בעונה של אחריה.
אני גם להצהרה הזאת לא יכול להסכים.
איש יוסטון.
אבל חכה עם זה.
לא, זה לא אישור ליוסטון, אתה פשוט אמרת, תלוי לאן לברון יחליט להגיע.
אוקיי, זה הצהרה כללית, אני מסכים איתך.
חכו עם זה?
לא,
בסדר. אנחנו לא מדברים לאן הוא יגיע. שוב,
אני אומר, נכון להיום אתה צודק.
אנחנו צריכים להרחיב טיפה את הפריזמה ולא להסתכל על עונה ספציפית. אז אנחנו צריכים לזכור מה הם עברו בעונה הזאת. הם עברו שתי פציעות מאוד מאוד רציניות של סטף קרי, הם עברו פציעה של קליי תומפסון, שבר ממש לפני הפלייאוף ביד הקולעת שלו, פציעות של דריימונד, פציעות של שחקני המשנה, דברים שהם לא חוו בעבר, והם הצליחו לשרוד את כל זה, ועדיין לקחת אליפות בסוויפ בגמר, מול לברון ג'יימס ביכולת,
אני
קשה להגיד מייקל ג'ורדנית, אבל ביכולת שמאוד מאוד קרובה. שוב, אליפות לא הרשימה, אני ציפיתי לראות הרבה יותר מהם.
סתיו ודביר מסתכלים אחד על השני.
לא, אני, דבר ראשון, אני לא מתייחס לצלת הג'ורדן שלך, אבל אני לא התרשמתי, ואתה יודע, 3-4 אתה הולך למבחן התוצאה נטו, ואתה מחפש כאילו, אוקיי, מי עשה 3-4 כמו שאמרת, הם היחידים בבוסטון שלפני 1,000 שנה, אוקיי, אני לא התרשמתי, הם לא קבוצה, הם קבוצה היסטורית, כי נציין את הנתון היסטורי, אבל אין פה שום דבר מרגש, אין פה שום דבר מעניין, אין פה, זה לא קבוצה שאני אזכור אותה בעוד 20 שנה, אנחנו לא נדבר על האלופה הזאת.
את האליפות הזאת אני מסכים איתך לגמרי.
ואני לא ארצה להרחיב את הנקודה הזאת, אבל אני גם לא חושב שהליגה עכשיו עומדת אחרי האליפות הזאת ורועדת מפחד כמו שהיה אחרי שנה שעברה.
אם אני לא מסכים לגבי זה, זה רק בגלל בית התיאבון.
אני אגיד יותר מזה, אם אחת הסיבות שהזכרנו כשדיברנו על הטנקינג, זה הדומיננטיות המוחלטת של גולדן סטייט והחשיבה שעכשיו הליגה סגורה בשנים הקרובות ולא אל תהיה לך את המוטיבציה והרסה את המוטיבציה לנסות לבנות קבוצות להתחרות, אני חושב שהעונה הזאת היא בדיוק ההפך של אותו דבר, ובגלל זה אני יכול להגיד כאילו לא, פשוט לא עשו לי את זה.
איך זה משפיע לדעתכם על המורשת של לברון?
מבחינתי, הסדרה הזאת היא לא פוגעת לא מורשת כהוא זה, דיברנו על זה בפרק לפני שני פרקים, הקטם היחידי על הקהרה שלו, איך שאני מסתכל על זה, זו אותה סדרה מול דלס בשנה הראשונה שלו במיימי. אם אני מסתכל על זה אפילו יותר לעומק, אני חושב שהוא עשה כל מה שהוא יכול כדי לנצח, פשוט לא הספיק. תצוגה של גיים 1 בכל צורה אחרת, וגם בזה אנחנו ניגע לדוגמה איך זה קרה במקרה אחרי מובילה לניצחון, אז זה לא יהפך להיות סוויפ, וכשאתה מגיע לבאונס פה, באונס פה, ועשית את המקסיום, אז זה לא יכול ליפול על הראש, האחרה לא צריך ליפול על הראש שלך.
אם היית אומר לי לפני הסדרה, או לפני, עזוב לפני הסדרה, כבר עבר פלייאוף מרשים, לפני הפלייאוף, שלברון הולך לחטוף עוד פעם סוויפ בגמר, הייתי אומר לך, אוקיי, סוויפ שני בקריירה, זה כבר אומר עליו משהו. שוב, הוא חטף סוויפ, הוא לא לקח אליפות, זה רק מחזק את המורשת שלו. הוא הגיע לגמר עם קבוצה של נגרים, וכשאני אומר נגרים אני מתכוון באמת לנגרים, והוא הצליח להגיע לגמר ששניים מתוך ארבעת המשחקים היו תחרותיים. זאת אומרת, הוא לא נדרס בגמר הזה. אני לפני תחילת העונה ובמהלך העונה לא הייתי מוכן לדון, שונא את הדיון הזה של מייקל מול לברון, תמיד מייקל היה מעליו, ולא הייתי מוכן בכלל לדון בעניין הזה. הפלייאוף הזה חיזק את המעמד של לברון, המון המון אנשים מוכנים כרגע לדון במייקל מול לברון, מי גדול יותר והכל, ושוב, לא, שום דבר לא נפגע במורשת של לברון.
אז אתה אומר שלברון גדול יותר?
אני לא אומר שלברון גדול יותר, אני אומר שהדיון מוצדק לגמרי.
אני לא יודע למה אני אוהב לעשות את זה.
הדיון מוצדק לגמרי.
איך אתם רואים את המורשת של קיידי? זה נראה לי, זאת השאלה יותר מעניינת, כי לברון היה קל, סבבה. קיידי, האם הוא ייזכר כ-MVP המוצדק של הגמר? אולי כן, אבל
חשבתי על זה, וכן, אני חושב שהדיון סטף או קיידי מי השחקן היותר גדול, היותר טוב
בסדרת הגמר?
יותר טוב בין שהם, אני חושב שזה KD. למרות שיש לי איזשהו טיעון שעם סטף ממש גרוע קשה להם לנצח, אבל לא משנה. אני חושב ש-KD הכניס את עצמו לאיזשהו מקום שבשביל שיכירו באמת בגדולה שלו, בייחוד בעידן סופרי האליפויות, או כל עוד אנחנו בעידן ספירת האליפויות, הוא יהיה חייב לקחת אחת לא בקבוצה שהייתה היסטורית גם בלעדיו. גם אם מסתכלים על נגיד מיאמי של הביג 3, הם עדיין לא היו, הם היו קבוצה שלא קיימת, בנו אותה ביחד כדי לקחת תארים, לקחו את התארים שהם לקחו וזהו. קיידי הצטרף לקבוצה אלופה קיימת ומנצחת, אז באמת לתת לו קרדיט מאוד מאוד קשה כאילו לעשות את הוואקום הזה. הוא שחקן גדול, אם הוא שחקן, הוא גם שחקן היסטורי בגלל צורת המשחק שלו, אם הוא באמת בגדולים של המשחק או לא, קשה להגיד בנקודה הזאת, זה לא מישהו כמו לברון שאתה יודע בוודאות שאיך שאתה לא מסתכל על זה, הוא...
אז מתי תדע, בלי 11 שנה בליג?
אני תמצאת את זה לכן ולא, אם זה משפיע על המורשת שלו, כן, בסופו של דבר הוא MVP שלו נסדירה, הוא זכה בשתי אליפויות, הוא זכה בשתי MVP'ים של סדרת גמר, הוא היה מלך הסלים של הליגה, זה לא יכול לפגוע לו במורשת, זה יכול רק לקדם אותה. לא, לא, אני מבין מה אתה אומר. הלא הוא, שזה עדיין לא הקבוצה שלו. כמו שאמרת, הוא הצטרף לקבוצה שלקחה אליפות שנה לפני זה, שלקחה אליפות שתי עונות לפני זה, קבוצה שעונה לפני זה ניצחה 73 משחקים והפסידה בגיים 7 במשחק גמר. כדי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, למדרגה, אני לא אומר ללברון, כי הוא לדעתי לעולם לא יהיה לברון, אבל כדי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ל-15 שחקנים הכי טובים בהיסטוריה, אולי קצת יותר, כן יצטרך או לצאת מהמסגרת הזאת של גולדן סטייט ולבנות קבוצה משל עצמו שתהיה מבוססת רק עליו ולא על סטף וקליי וכל השאר, או להפך, או ששחקנים ינטשו את גולדן סטייט והוא יישאר שם הבסיס שיביא אליפויות.
לא חושב שזה צריך להיות רק הוא, אבל צריך להיות קבוצה שכאילו נבנתה תחת שהוא
לא קבוצה מוכנה שהוא הגיע אליה.
קבוצה שנבנתה תחת הוא שהוא המרכז שלה. אגב, הוא לא חייב לקחת מבחינתי עוד 10 אליפויות. זה לא עניין של אליפויות, זה עניין של האם גולדן סטייט הזאתי, בלי קיידי, כאילו כמה פחות...
אני אקח את זה למקום קצת אחר. אני חושב שמה שיש לקיידי, ואני יודע מה שחסר לו, כולנו מסכימים שהוא שחקן הגנה מעולה, כולנו מסכימים שהוא שחקן התקפה מהטובים בהיסטוריה, או יש לו עכשיו את האליפויות, יש לו את הריצות שלו עם קבוצות שהן פחות טובות, כאילו עם מוקלאומה לצורך העין, מה שאין לו, זה דברים של... אין לו... קילר אינסטינקט.
לא, אז אני...
יש לו כמה קליות היסטוריות בשנתיים האלה.
הפלייאוף הזה יש לו...
מה שחסר לו, זה מעבר לנתונים, למשחק, חסר לו אקס פקטור.
אני לא חושב ש... תראה, האקס פקטור זה שהוא עושה את זה בגולדן סטייט. אם זה מה שניסיתי להגיד קודם.
לא, זה לא אקס פקטור.
כאילו, לא מבחינתי.
וגם סתיו, גם בגולדן סטייט, עצם העובדה שהוא מצליח למשחקים מסוימים להיעלם, או לא, אפילו לא למשחקים, אבל לדקות חשובות בתוך המשחק, לוותר על זריקות כמו שקרה בסוף בסדרה מול יוסטון. סליחה, זה דברים כאלה שאתה יודע מה, הוא שחקן אדיר, הוא שחקן היסטורי, הוא כנראה אפילו גם טופ 15, אבל
אני לא...
לשים אותו בסוף בזה, מה שפוגע בו יותר מאיכות המשחק שלו, זה דברים שמחוץ ל... לנתונים.
אני חושב שאת הקילר אינסטינקט הזה ואת היכולת לגמור ולרצוח משחק הוא פיתח בשתי העונות האלה בגולדן סטייט, במיוחד בעונה הזאת, וראינו כמה רגעים כאלה בפלייאוף. אני מסכים איתך שקצת קשה למדוד את זה בגולדן סטייט, ואני לא זוכר אם אתה או סתיו אמרת מקודם שהוא לוקח את הרגעים האלה שהוא הולך לצד ולא לוקח על עצמו את המשחק. מאוד קל לעשות את זה כשיש לך את קליי ויש לך את סטף במשחק טוב, הרבה יותר קל לקחת את הצד הזה אחורה. בסופו של דבר אני חושב שהוא שחקן היסטורי, כמו שאמרתם, התקפית, אני זרוק לי עכשיו שם של 5 שחקנים בכל ההיסטוריה שמוכשרים התקפית כמו קווין דורנט, גם אם יש כאלה, אף אחד מהם אין לו את הממדים שלו ואת הגיוון ההתקפי שיש לקווין דורנט, גם הגנתית הוא טוב, אבל כדי שנדבר עליו במונחים, המדרגה הבאה שלו, זה לעשות את זה לא בגולדן סטייט, לעשות את זה בקבוצה שהיא קצת פחות...
פשוט נמצא בסיטואציה שמאוד מאוד קל לו, דרך אגב גם לכל האחרים בגללו...
מגבילת התקרה שלו.
גם לכל האחרים בגללו, זה מאוד מאוד קל לו להוציא את היכולות שלו החוצה, כי אי אפשר באמת לשמור על שחקן כמו קווין דורנט, שיש לך קליעה אבסולוטית מבחוץ, ואתה 7 פיט או קרוב ל-7 פיט, אז אתה בלתי יציר. וראינו את זה מדירק נוויצקי, אבל פשוט אי אפשר לבחון את זה, כמה באמת זה יכול בביטור, כשהוא הרבה יותר קל להתמקד בו, כי אתה, יש לך, אין לך עוד שני שחקני על התקפים.
אני רוצה לקחת עוד דבר אחרון ממה שאני אמרתי, בבית של האקס פקטור. לצורך העניין, אם באוקלאומה, היינו רואים גם, אחד הדברים שחסרים לו זה יכולת להיות בתוך חלק מקבוצה. גם אם זה אומר שהקבוצה הולכת עליך, אבל אם הקבוצה היא כנראה פחות טובה כשאתה לוקח את הדברים עליך, כמו מה שראינו באוקלאומה, שזה התקפת ווסטבורק, התקפת דורנט, זה גם אחד הדברים שחסרים מדורנט, כי כאילו אין לו את ה... אני אפילו לא יודע איך לבטא את זה, אין לו את החיבור לתוך משהו שהוא גדול, איזה סינרגיה לעשות עם הקבוצה שלו, איזה משהו שהוא יותר מהכישרון שלו, שראינו גם את קובי עושה את זה, ראינו את מייקל עושה את זה, ראינו את כל האנשים שהם בשיחות האלה. אבל בואו נעבור, דיברנו המון...
דבר אחרון, דיברתם על MVP, לא הבאתי דעתי, MVP מוצדק, זאת אומרת, המספרים מוכיחים את זה, קלה יותר, באחוזים טובים יותר, יותר ריבאונדים, מסר יותר אסיסטים מסטף, אם אתה לראות פלוס מינוס, של סטף על המגרש, על כל 100 פוזיישנים, פלוס 11.8, של דורנט פלוס 21.5. זה פסיכי. MVP מוצדק, למרות שהיה נראה במשחק האחרון שכולם, כולל דורנט, משחקים כדי שסטף ייקח את ה-MVP. מוצדק לגמרי.
טוב, אני אראה לכם לעונה הבאה, שתי הקבוצות. גולדן סטייט אנחנו די יודעים.
יש נקודה שדיברנו עליה, וגם זה היה באוויר בכל מיני קומות, אבל לאחר העונה... נאמר במפורשות, שהיה המון המון בעיות בגולדן סטייט. גם דיוויד ווסט אמר את זה, וגם שון ליבינגסטון אמרו את זה בראיונות שאחרי המשחק, שהיה להם המון המון בעיות פנימיות, ונדרש מהם המון המון עבודה על הצד הנפשי ומנטלי, ובתיום כל הדברים האלה, כדי שהם יוכלו להתגבר על הכל, ולהגיע בסינרגיה, ולשלבים האלה של העונה. אז קיידי אמר שהוא נשאר, וזה רק פרטים טכניים שנשאר לעשות. האבן הבאה זה שנה אחרי זה עם קליי תומסון, אבל לעונה הבאה נראה שגולדן סטייט אותו דבר. השאלה האם הבעיות האלה באמת טופלו, או שהם רק הושתקו זמנית בשביל עוד איזשהו רן לאליפות, אבל אני לא רואה יותר מדי שינויים שגולדן סטייט יעשו.
הם יעשו בעיקר שינויים מינורים מסביב. שחקני, בסופו של דבר דיברת על זה שגולדן סטייט פחות דרסה השנה ופחות הרשים במעונות קודמות, זה היה בעיקר בגלל שחקני המשנה. התרגלנו לקבל פלייאופים טובים מגודלה ומליווינגסטון ומג'וול מגי, שדווקא היה סביר בפלייאוף הזה. זזה שיחק רק בשבעה משחקים, בחלקם בגארביץ' טיים. דיוויד ווסט שיחק פחות מ-10 דקות למשחק בפלייאוף. שון ליווינגסטון, 17 דקות למשחק על חוזה של 16 מיליון לשתי עונות הבאות. לדעתי שם יהיה השינוי בגולדן סטייט. זאת אומרת, חלק משחקני המשנה הוותיקים יעזבו, יביאו במקומם וטרנים על חוזים נמוכים יותר.
כן, זה להחליף דיוויד ווסט בתואם דיוויד ווסט. אין להם באמת שום מרחב לעשות שום דבר בעל ערך.
לגמרי, לגמרי. אני רק אומר ההבדלים בין עונה קודמת לעונה הזאת בגולדן סטייט היו מינורים גם בשחקני המשנה, לדעתי אנחנו נראה יותר שינויים כאלה לקראת העונה הבאה.
אצל קליבלנד זה אי אפשר לדעת עד שהאבן הראשונה, וכמו שכל הליגה מחכה לטיפול. בכל מקרה, לא משנה אם לברון יישאר או לא יישאר, זאת תהיה קבוצה אחרת לגמרי. אם הוא יישאר, אז הם יחפשו כל דרך להתחזק טווח קצר, אם זה הבחירה 8 או טרייד על קווין לאב ומעט כישרון שאולי יש להם, ואולי אפילו בחירות עתידיות, אם הוא הולך אז יהיה ריבילד וקווין לאב בטוח ילך, ווואטאבר, זה יהיה קבוצה שתנסו לבנות סביב הבחירה 8 בדראפט, ואולי הרבה יותר דקות לשחקן כמו
לאב. גם אם הוא נשאר שם, אנחנו צריכים לזכור שעונה הבאה בוסטון, בהנחה והפצועים יחזרו, תהיה קבוצה אדירה במזרח. פילדלפיה, סביר להניח שתהיה לא פחות טובה מהעונה הזאת, ככה שגם אם לברון יישאר, אם הם לא יחזקו את הקבוצה הזאת בצורה מאוד מאוד משמעותית, השלטון של קליבלנד במזרח בסכנה.
לא ספק. טוב, ובזאת נסיים את חלק א' של הפרק הזה, אנחנו נמשיך בפרק ב', תודה רבה לכל מי שיאזין עד עכשיו, תהיו מוכנים לפרק הבא.